אם אני זוכר נכון אפילו לא, סיימנו אותו. שמואל ב' פרק א'. שמואל ב' פרק א'. אז... קודם כל, אולי לפני שמתחיל שמואל א', שמואל ב', קודם כל, מי בכלל חילק את הספרים? חז"ל אומרים שאת הספרים, כ"ד ספרים, הגמרא בבא בתרא המזכירה, מי בעצם כתב אותם? ספר יהושע, יהושע כתב, ספר שופטים, שמואל כתב, מגילת רות שמואל כתב, ספר שמואל עד מותו, שמואל כתב. זאת אומרת, את שמואל ב' לא כתב שמואל. לא שמואל כתב, זה בוודאות. זה כבר לא היה נוכח. ויש עוד שני נביאים שמתנבאים באותה תקופה, שהם תלמידי שמואל, זה נתן הנביא וגד החוזה. וחז"ל אומרים שהם השלימו, הם כתבו את סוף ספר שמואל א' ואת שמואל ב'. אבל החלוקה הזאת של שמואל א' ושמואל ב', אם... תסתכלו בספר דברי הימים, שגם שם החלוקה היא מאוד מעניינת. כן, ספר דברי הימים, דברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק ט', פסוק כ"ט. אפשר לזכור, שמואל א', כ"ט, כ"ט. דברי הימים, סליחה, דברי הימים א', כ"ט, כ"ט. ממש הפסוק האחרון של, הפסוקים האחרונים של דברי הימים א', החלוקה בין דברי הימים א' ודברי הימים ב', זה באמת המעבר מ... זה כמו מלכים א' ומלכים ב'. זאת אומרת, סליחה, שמואל ב' ומלכים א'. זאת אומרת, מלכים א', המעבר, והתחזק שלמה בן דוד, המלכותו, זאת אומרת, דברי הימים ב' מתחיל במלכים א', פרק ב', אחרי שדוד מת. ושמואל א' ושמואל ב' זה לקוח מתוך הפסוק הזה. פסוק כ"ט כתוב שם כך: ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. כן, יש רואה, נביא וחוזה, כל מה שאפשר. עם כל מלכותו וגבורתו והעיתים אשר עברו עליו ועל ישראל ועל כל ממלכות הארצות. זאת אומרת, התיעוד של ימי שמואל, ימי דוד, מחולק לשניים, דברי דוד הראשונים ודברי דוד האחרונים. ומה החלוקה בין זה לזה? איך זה מתחלק? אם אנחנו בוחנים את זה לעומק, איך החלוקה נעשית? החלוקה נעשית בין שמואל א' לשמואל ב', דברי דוד הראשונים ודברי דוד האחרונים. למה זה ראשונים וזה אחרונים? מה ההבדל בין שמואל א' ושמואל ב'? אירוע אחד חשוב, מות שאול. זאת אומרת, דוד תחת שאול, ודוד ללא שאול. דבריו האחרונים, בכוונה מה שאחרי מות שאול. דוד שהומלך תחת מלכותו של שאול, עם כל העלילות, עם כל מה שלמדנו, כל המרדפים וכל האירועים שמתרחשים תחת שלטון שאול, כשדוד נמצא תחתיו. אל מול מה שקורה עכשיו לדוד, שהוא לבדו. הוא נמצא לבד. אגב, אנחנו נראה בספר שמואל ב' שדוד, עם כל זה שהוא לבד, הוא לא לגמרי לבד. זאת אומרת, שאול עדיין רוחו מרחפת פה. עדיין יש משקל לשאול. ודאי בפרק הזה שנקרא עכשיו, את שמואל ב' פרק א'. אבל זה החלוקה. החלוקה היא באמת קדומה מאוד כנראה, לשני הספרים, דברי דוד הראשונים והאחרונים. וזאת החלוקה. אגב, אם תסתכלו בדברי הימים, אתם כבר נמצאים שם בדברי הימים, אז תסתכלו שלמעשה דברי הימים א', רובו ככולו זה שמואל ב'. זה שמואל ב'. איך אני רואה את זה? אם תסתכלו בתחילת דברי הימים, מוזכרים הייחוסים של ישראל, ולמעשה ספר דברי הימים, מבחינת דברי הימים שבו, מה שהיה בעבר, הוא מתחיל ממות שאול. כן, אם נסתכל, בבקשה, פרק י'. סוף פרק ט' מוזכרת השושלת של שאול, סוף פרק ט' בדברי הימים א', שושלת שאול, ופרק י' מתחילה, ופלישתים נלחמים, נלחמו בישראל, ויענוס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. פרק, דברי הימים א', פרק י', שזה מקבילה לפרק האחרון של שמואל א'. וגם פה, וידבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול הנושא כליו, שלוף חרבך ודקרני, ופן יבוא הרעלים האלה יתעללו בי, ולא עבה נושא כליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. והיה נושא כליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב וימות. וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מתו. ויראו כל איש ישראל את אשר בעמק, כי נסו וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו עריהם, וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. ויהי במחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויפשיטו ויסו את ראשו ואת כליו, וישלחו בארץ פלישתים לסביב לבשר את עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אלוהי, ואת גולגלתו תקעו בית דגון. כן? ושם כתוב בית שען. כן? אז מה ההבדל בין זה לזה? צריך לחשוב. למה פה כתוב בית... יפה מאוד. הנה, מה שלא ידענו, הנה, זה מה שמשלים עכשיו. אתה רואה טוב שיש דברי הימים. משלים לך את החסר. כן, בית דגון אלוהים, זה עד אשדוד הגיע. בית דגון אנחנו מכירים מאשדוד. וישמעו כל יבש גלעד את, אשר, את כל אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, ויישאו את גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאום יבשה, ויקבעו את עצמותיהם תחת האלה, ויצומו, תרדלה ביבש, ויצומו שבעת ימים, וימות שאול במעלו אשר מעל באדוני, על דבר אדוני אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בה אדוני, וימיתהו ויסב המלוכה לדוד בן ישי. מי לא לקח? אנשי יבש. מה לעשות? הוא היה באשדוד. כנראה שהראש נשאר באשדוד. ראש שאול. אגב, זה סיומת חזקה מאוד למה שלמדנו על שאול. ואתה שאלת את זה ככה בתמימות, ואתה רואה שלא ידענו מה לענות. זה ככה שאלה שלא התייחסנו אליה. הראש של שאול הוא מאוד משמעותי. קודם כל, מה הביטוי? איך הוא יעלה למלוכה? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה יש מהשכם ומעלה? הראש. יש לו ראש אחד מעל כולם, ובעוונות, לאן הראש שלו מגיע. כן, אחרי כל העוונות, איפה הראש? ואם אתם זוכרים... את המפגש בין דוד, המפגש בעצם לא הראשון, אבל המשמעותי ביותר בין דוד לשאול, זה כשהוא הולך להרוג את גוליית. וגם שם דיברנו, לא זוכר מי ביניכם היה שם, אבל תיארתי לכם את זה בצורת שיקופיות. איך זה מתואר כמו שיקופיות, תמונות, 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 מראים, התנ"ך מראה איזה 6-7 תמונות, כל אחד איפה הראש שלו נמצא. הראש של גוליית בידיים של דוד, הראש של דוד בירושלים, הראש של יונתן בלב, אוהב את דוד, ואיפה הראש של שאול נמצא? בין מי זה הנער, הוא שואל, בין מי זה הנער? ציירנו את זה, הראש של שאול נמצא על הכיסא. מה שמטריד אותו עכשיו זה מי האדם הזה שעכשיו ימלוך במקומו, מי זה, האם הוא ראוי למלכות. ואבנר אומר לו, חי נפשך, אדוני המלך, אם ידעתי, חז"ל מוסיפים, שדואג האדומי, אחד מן הנערים אמר, עד שאתה שואל עליו אם ראוי למלכות, תשאל אם ראוי לבוא בקהל. כן, בגלל שאימו ממואבית, אז בכלל לא ראוי לבוא בקהל. ראשו של שאול נשאר לנו כתעלומה כזאת, כן? כי הוא מגיע אל הפלישתים בסופו של דבר. ללא ראש. גם המשפט שאומר לו, תוסיפו גם את זה, לרשימה, המשפט שאומר לו שמואל במעלו מעל, כן הביטוי, במעלו מעל, מה זה המעלו מעל שהוא מעל? מה המעל הגדול של שאול? כן, עם המלאק, שהוא לא הורג את המלאק. ואז אומר לו שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. כן, הטעות של שאול הייתה שהוא היה לו ראש קטן, הקטין את ראשו, שכמו ומעלה גבוה מכל העם, אבל הוא לא עשה את מה שהראש צריך לעשות, ראש בני ישראל אתה. זהו, והנה אתם רואים מיד דברי ימים א', דברי ימים א', פרק י' א', מתחיל בעצם בשמואל ב', קופץ ישר לחברון, בלי הספדים, יש פה ישר תיאור קצר מאוד של מה קורה עם דוד בחברון, אחר כך בפרק י' ב' יש את כל הגיבורים שמגיעים לדוד שהוא בחברון, כל מה שקורה להם, ולמעשה ספר שמואל ב' יוצא לדרך בדברי הימים א' פרק י' ב', וזה מסתיים בסוף דברי הימים א', ששם למעשה דברי הימים ב' מתחיל עם שלמה. זאת אומרת, המקבילה של דברי הימים, רוב דברי הימים הוא מקבילה לשמואל ב', שאנחנו היום הולכים לקרוא, אז באמת אפשר יהיה לעשות השוואות מדי פעם. חזרנו לספר שמואל ב' פרק א', נא לקרוא ולשאול שאלות, כדרכנו בקודש.
סיימתם? פרק א' כולו? שאלות. כן.
זה לא עושה כלום. כן, האירוע שבזמן שדוד ירד שלושה ימים לקח לו לעלות עם הפלישתים ולרדת חזרה, באותם שלושה ימים הגדוד העמלקי שולל את האזור שם וציקלג ואת כל מה שלוקח לדוד עוד יום אחד לתפוס את הגדוד הזה ועוד יום אחד לחזור לציקלג. יש לו עכשיו לנער העמלקי גם לוקח, והיא ביום השלישי. זאת אומרת, בעצם מתי מתרחשת המלחמה כשדוד עוזב? באותו יום שדוד עזב את הפלישתים, לקח לו יום אחד שלם לחזור לציקלג. באותו יום שהוא מגלה שציקלג שרופה, זה דיברנו בפעם שעברה, למה הקדוש ברוך הוא גלגל על דוד כזה אסון, שלקחו לו את האנשים ואת שרפו את ציקלג, הוא צריך לחדוף עכשיו אחרי זה גדוד שהוא לא יודע לאן. אמרנו שלא יהיה מצב כזה שעם ישראל נופל, והאנשים של דוד שם שמחים וצוהלים שהנה שאול מת. אז הקדוש ברוך הוא ארגן להם קצת מספד ובכי, עד שלא היה להם כוח לבכות. אז עכשיו הוא לא יודע מה קרה, זאת אומרת, הוא היה עסוק בשל עצמו, ובינתיים הוא... כן, אולי גם זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא ארגן לו את זה, כדי שהוא באמת יהיה עסוק עם עצמו. יכול להיות שדוד היה, עוד היה לו איזה תוכניות, להתחיל לארגן משהו בנחלה של הפלישתים לעשות איזה משהו. נצל את ההזדמנות שכל הצבא הפלישתי נמצא שם למעלה, להיכנס בנחלת פלישתים ולעשות שמות. הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יקרה. אז בינתיים דוד מתעסק בשל עצמו, מכל הסיבות שאתה תראה. כן, כן. אז הנה בדיוק השלושה ימים. ביום השלישי הוא חוזר.
צריך לנוח, רק דבר כזה.
כן. עוד הספיק לשלוח שליחים לכל אנשי יהודה. זאת אומרת, מבחינת הזמן והפעילות שדוד מתנהל פה, זה סביר. זה במסגרות הזמן הסביר. כן. גר. יפה מאוד. אם אנחנו מחפשים שקרים בדברי הנער, נמצא למחביר. הרבה מאוד. מה? הנה כבר, כבר בהתחלה הוא אומר, המלכי אנוכי, לשאול הוא אומר, המלכי אנוכי. כשהוא מתחיל להגיד לו איך, כן, הוא הרגיש שזה לא, הוא לא מקבל את השפיכות על השכם שהוא ציפה שהוא יקבל, אז הוא מתחיל לרקח קצת את ה... את מה שהוא באמת. אז קשה לדעת מה הוא באמת. יכול להיות שזה האמת, רק לשאול הוא אמר שהוא המלכי. קשה לדעת. בתוך הדברים שלו עצמו, קשה לדעת מה הוא היה באמת.
יש פה עוד שאלה, למה באמת אם הוא הרג אותו או לא הרג אותו, וגם אם הוא הרג אותו, למה הוא אומר לדוד שהוא הרג אותו? מה בעצם...
יפה מאוד.
מה הוא ציפה ש...
מה הוא ציפה שיקרה? מה המניע שלו? מה המניע שלו?
ויש עוד שאלה, למה דוד הרג אותו? דוד אומר,
פיך ענה בך. אז השאלה אם אתה בעצמך אמרת, יכול להיות שהוא שיקר עכשיו. הרי גם היום שמי שהוא גר התגיירתי, תצטרכו להביא תעודה מבית דין, הוא לא סומכים על הודעת פיו.
אתה יכול להגיד שהוא גר, לא יודע מה, גר יבוסי, גר עמלקי.
למה לא היה אכפת לו להגיד שהוא עמלקי? תראה, כנראה שזה משהו האמת שהוא אמר בכל ה... אגב, זה מאוד מעניין שגם הגדוד הוא המלכי, נכון? דוד התעסק שם עם גדוד המלכי. הנער היה מצרי שעזר לו להגיע, הנער המצרי שדיברנו עליו, ופה שאול, הבשורה לדוד לפחות מגיעה על ידי נער המלכי. שזה כנראה יש מה להאמין לו. אם זה שהוא אומר בן גר, אז אולי זה השקר. אבל זה שהוא המלכי, זה כנראה נכון. כן. נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. צריך להסביר. מה הפירוש הדבר שאהבתו של יונתן נפלאה מאהבת נשים? אז יש לך משנה במסכת אבות, נכון? משנה במסכת אבות שאומרת, כל האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. וזו אהבה שתלויה בדבר. זה אהבת אמנון ותמר. איזו אהבה שאינה תלויה בדבר? זה אהבת דוד ויונתן. נכון? אז הנה...
של...
אז אני שואל, שאלה תם אני שואל. למה לא כתבו, איזו אהבה שאינה תלויה בדבר, שתלויה בדבר אמנון ותמר? בסדר. סתם יש עוד דוגמאות פחות קיצוניות. איזו אהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אהבת יצחק ורבקה.
דוד בת שבע.
מסתבר שכנראה אהבת גבר ואישה, היא, כדי שלא תהיה תלויה בדבר, צריך באמת נדיר שיהיה דבר כזה. כי זה נסיבתי. זאת אומרת, יש תמיד דבר, יש תמיד איזה משהו ביניהם. לעומת זאת, אהבת שאינה תלויה בדבר, לא רק שהיא לא תלויה בדבר, אם אתה בוחן את זה לעומק, הרי יונתן היה צריך לסנוע את דוד. הרי מה שאחד הדברים שמרתיחים את שאול, זה שהוא קורא ליונתן בן נעבת המרדות. הוא לא מבין את זה, הוא לא מבין, אתה נורמלי. כל עוד שבן ישי חי לא תיקון אתה ומלכותיך. יונתן לא אכפת לו מזה. אין שום סיבה שהוא יאהב אותו. שום סיבה שבעולם. יש לו את כל הסיבות לשנוע אותו ולהרוג אותו. תבין, לנשים יש אלף סיבות לאהוב את דוד. הוא הולך להיות המלך, הוא גם יפה תואר ויפה מראה, אדם נחמד, איש העתיד, נצח. מי לא רוצה להתחתן איתו? לשם שמיים. באמת לשם שמיים. למה לא? דוד זה דגם של הישר כדוד. אבל יונתן, אתה מבין שזה נפלא מאהבת נשים. המם פה זה מם ההשוואה. מם ההשוואה. ביחס ל... ונפלט, המילה נפלט, מה זה נפלט בעברית? זה פלאי, זה מחוסה, זה בלתי נתפס. לא אפשר להבין את זה בכלל. איזה יחס היה לך אליי? למה אהבת אותי?
אז למה דווקא אומר מאהבת נשים? אבל אם נפלט אהבת...
כי זה דבר חזק. אהבת נשים זה דבר חזק מאוד. תשווה את זה לאהבת מיכל. אגב, חז"ל אומרים, מאיזה נשים? איזה נשים? מיכל ואביגיל. נכון? שתיהם אהבו את דוד. או מיכל ובת שבע, אתה יכול. צריך לבדוק במדרש, אני לא זוכר. מיכל בטוח, אביגיל או בת שבע, אני כבר לא זוכר. בת שבע לא יכול להיות, כי עוד לא הייתה פה. אז אביגיל חייב להיות.
אולי במקום...
שאתה רוצה להוסיף, נשים יכול להיות גם אמא שלו. בהחלט יכול להיות. למה לא? בסדר, זה אהבת אם חנינה, זה בעצם חנינת אם לבנה, או אב לבנו, זה יותר חנינה מאשר אהבה רגילה. אבל זה מובן, אני חושב שזה מאוד מובן, אהבת נשים היא דגם לאהבה חזקה, לאהבה עזה. עזה כמוות אהבה, אז מדברים על יחסים בין גבר ואישה. ולצערנו זה גם רואים את זה, בעוונות. אבל כאן מדובר שזה משהו פלאי, זה פלא. יחסים כאלה בין אנשים, בין בני אדם בכלל, זה דבר נדיר, זה לא קיים. לא תמצא את זה היום.
הרב, שאלה אחרונה, איך שהפרק מסתיים? ויובדו כלי מלחמה.
יפה מאוד. כן? מה זה ויובדו כלי מלחמה? שאלה מצוינת. ויובדו כלי מלחמה. כן, עוד שאלות. בבקשה. יפה מאוד. אתה אומר, נראה שהוא משקר, אבל מצד שני, יש כל מיני פרטים שאיך הוא יודע אותם. יותר מזה, יש לו את הכתר, את הנזר והצדה של שאול. מה לנו הוכחה גדולה מזה? שאלה גדולה מאוד. תכף נעשה בחינה לעומק. מה הוא משקר ומה הוא אומר באמת. כן.
יש שאלה על העניין הזה, שרשי מביא
למה לא נראה לו שזה דואג האדומי?
ולמה כן נראה לחז"ל שזה דואג
האדומי? תראה, קודם כל, דוד המלך אומר על דואג האדומי, יש בתהילים, שאומר תיאור, אני אחזור לשאלה שלך בקול רם, לא בטוח ששמעו את זה באינטרנט. אתה שואל, מדרש חז"ל שאומר שהנער האדומי הזה, בן גר אדומי, העמלקי, זה דואג האדומי. ואז המילה אדומי, היא אומר שדואג היה גר, גר אדומי, מה שלא בהכרח. בפשט, דואג האדומי, אדום זה לאו דווקא אדום העם, זה אדם העיר. כן? אדם, העיר אדם, מהאדם. יש גם ליד אזורים, יש מקום שנקרא תל אדמי. זה אדם בדיוק, זה השם המקראי שלו היה אדם. בכל אופן יש את גשר אדם, שהייתה שם עיר שנקראת אדם. אז סביר להניח שבפשט הוא היה משם. כמו חושי הערכי, הערכי זה עין עריק ליד רמלה, ליד תלמון. אז זה שם של מקום, לא חייב להיות שזה מוצא. למרות שהוא התנהג באכזריות כזאת, שאתה מבין שיש בו משהו עשיו הרשע. הרצח הזה של, של הכהנים וכן הלאה. אז חז"ל רוצים לסגור פה איזה מעגל שדוד הורג את דואג האדומי, אבל מדרש אחר אומר שגם על אחיתופל וגם על דואג האדומי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. לא יחצו ימיהם, למרות שזה לא אומר שום דבר, יכול להיות שבאמת זה לא סותר המדרש הזה. אבל... ימות מאסקרה או משהו, מת מאיזה מחלה ממארת כלשהי. לא יחצו ימיהם, זה שם אותה גמרא שאני מדבר עליה. אז זה... שלום כתוב נער ופה כתוב נער. והיום אחד מהנערים. כן, אתה מבין? אז סגירת מעגל כלשהו. אני אגיד לך, טוב, אולי בהמשך נדע נמצא משהו יותר מדויק. נראה, כן. שאול. בשירה. זה צורת שירה, זה פחות... זה מין חרוז כזה. זה תעלוז נבנות הפלישתים ותגל נבנות ערלים. עם איזה ביטוי גנאי לפלישתים. אבל השאלה הראשונה שלך היא מעניינת, כי באמת זה חלק מאותו עניין, מאיפה בכלל הוא שואב מידע, הנער הזה. מאיפה הוא יודע דברים? תכף ננסה לגלות את כל הפגמים של מה שהוא אומר. אי דיוקים קלים, כן. מה שהוא חושב שחשוב לדוד לשמוע. כן. אגב, יאמר לזכותו, לא יודע אם זה זכותו כל כך, אבל הוא יודע, הוא מכיר את דוד. זאת אומרת, הוא עשה עבודת שטח טובה מאוד. הוא יודע מי זה דוד, איך אני יודע שהוא יודע מי זה דוד? כי תראו איך הוא מבשר את הבשורה. קודם כל, אדם חכם מאוד, הגר המלכי, אולי זה מה שמדאיג, אולי זה דואג. צריכים לחשוד. זה לא סתם איזה פלח. יש פה משהו מאוד חכם. הוא הכיר את דוד מעולה. איך אני יודע שהוא הכיר? תראו איך הוא בא לנחם, בא לבשר בשורה רעה. למי אפשר להשוות את זה? למי שחזל אומרים שהיה, ושם דווקא אפשר להאמין לחזל, שבא לבשר לאלי את הבשורה הרעה של מות בניו ונפילת ארון השם. חזל אומרים שזה היה שאול, איש ימיני, איש מבנימין. רץ מהר, עוד חזל אומרים שהוא חטף את הלוחות מגוליית, ורץ מהר ובישר מה שקרה, ואז ברחו כולם משילו, כי הפלישתים אחר כך כבשו את שילו. שם המבשר, רואים איך הוא מבשר את הדבר הגרוע בסוף. כן, הדבר הכי טראומטי, תמיד מציינים אותו בסוף. כשמבשרים ממישהו בשורה רעה, אז מושכים אותו בדברים, מסובבים אותו. תראו איך הוא מתחיל בדברים. הוא בא קודם כל קרוע בגדים. נכון? בואו נקרא את זה בפנים. והיא ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה, מעם שאול, ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו. בסדר? שימו לב? כן. זאת אומרת, אם הוא סתם עמלקי, הוא זכצר, כמו שאומרים ביידיש. מה הסיפור שלו? מה הוא צריך לקרוא בגדים ולשים אדמה על הראש? מה קרה? אם הוא גר, בן איש גר עמלקי, אז נגיד, נו, נכנס לו קצת יידיש קייט. יש לו קצת צער וכאב לב על עם ישראל שנופל בחרב. עם אפשרות שלישית, שהוא באמת מכיר את דוד, והוא יודע שזה ככה יותר ראוי לבוא. מה העניין שלו?
למד לגבעונים.
למד משהו, כן. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. זאת אומרת, הוא כבר יודע שדוד הוא המלך הבא. הוא משתחווה אליו דוד. אחרת למה סתם לעמוד ולהגיד, אני באתי מן המערכה. זאת אומרת, היד היה מסומן. הוא ידע בדיוק לאן צריך להגיע ואיך צריך להתנהג. רואים מיד, תוך כדי שקוראים את זה. זה מיד בולט. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא. מאיפה אתה? אין? הוא לא אומר לדוד שום דבר. אתם יודעים, זה הכל שפת גוף. שם, קורא את הבגדים, שם אדמה על הראש, נופל לפני דוד, משתחווה לו, ואז דוד מתחיל לדבר איתו. ככה צריך לעשות, באמת, כשיש טראומה כזאת של דבר. אין? שצריך, רואים בשפת הגוף, שהאדם שמקבל את הבשורה הנוראה, הוא לאט לאט קולט, הוא מתחיל להקל שמשהו פה לא בסדר, ואז הוא שואל. ואז שהוא שואל, הוא אומר לו, נעים תבוא. ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. אז מה הוא מבין? שקרה משהו לא טוב, כי למה נמלטת? זאת אומרת, ההימלטות, זה מה שהוא אומר, נמלטתי, זה כבר אומר שיש פה משהו נורא ואיום. אבל הוא לא אומר שום דבר מה קרה. אני נמלטתי, מבינים? הוא משאיר לדוד את המרווח לחשוב מה קרה. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגד נא לי. עכשיו כשדוד מבקש, אז אין ברירה, צריך להגיד לו. עכשיו תראו איך הוא עושה את זה בהדרגה. ויאמר לו, ויאמר אשר נס העם. הביטוי נס העם, זה ביטוי ש... טוב, נו, אז אומנם היה, ודאי אנשים נהרגו, אבל גם אנשים ניצלו. נס העם, זה מתחיל מהדבר הנמוך יותר. אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו. שמות לב? שמים לב? הוא מדרג את זה. קודם כל העם נס, לאט לאט, עד שהוא מגיע לדבר הכי נורא, שהוא יודע שבעיני דוד זה היה הדבר הכי נורא. והרבה מן העם נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. למה יונתן בסוף? הוא מכיר את דוד. הוא יודע מה הטראומה לדוד. זה שיונתן מת, זה סוף הדרך. זה הדבר. כן? יונתן מת. וגם תשימו לב אחר כך, שנראה שזה באמת, הוא נכון, הוא באמת הכיר. תראו את היחס אל יונתן מול שאול, תכף נראה את זה בהספט של דוד וביחס של דוד אליו. זה קשור להערה שלך גם. מה היה היחס? זאת אומרת, הוא בוודאות יודע שיונתן זה הטראומה של דוד. השאול פחות אכפת לו. כן? פחות אכפת לו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו. כן. כן. מה? הדגש, המילה המגיד לא. זאת אומרת, דוד הרגיש שהוא לא מבשר בשורה. כנראה שפת הגוף המאוד נמרצת שלו, וכנראה ההתנהגות שלו, והצורה שהוא ביטא את הדברים, כבר יצר אצל דוד איזה משהו חשוד. משהו חשוד אצל דוד. משהו חשוד אצלו. תכף נראה. תכף נראה. תעשה עכשיו את ההשוואה עם זכוכית מגדלת, אז נראה. הרי פלשים, הרי תמיד, כל פעם שבא פושע לזירה ועושה איזה משהו, אז על פניו זה נראה נקי, נראה עבודה מקצועית, נכון? יבוא עבודה מקצועי, חוקר בלש כזה, יגלה פה איזה טביעת אצבע, פה ישכח איזה משהו, זה לא... לא, תכף תראי, אחד לאחד, זכוכית מגדלת. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, והדגש על המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? מה זאת אומרת? את רואה שהוא כבר חושד בו. משהו לא מסתדר לו. מה לא מסתדר לו? קודם כל זה שהוא בא ישר אל דוד. והוא מספר את הדברים בצורה כזאת. כן, הוא לא בא אל כולם וסיפר. זאת אומרת, אגב, אצל שמואל, אצל אלי, רואים, מיד, אלי שומע רעש, כבר, כל העיר כבר מגיע פליט ומספר. הוא מספר לכולם, הוא לא רץ ישר לאלי. קודם כל לאלי. פה הוא קודם כל בא לדוד. זה כבר קצת מחשיד. משהו פה, לא, זה לא בנורמה, זה לא ברגיל, זה לא בסטנדרט. האדם כזה שמגיע, אז מיד הוא מספר לאנשים, הוא לא מדבר עם אף אחד, מגיע לדוד, משתחווה לפני דוד. משהו פה... תכף נראה. אם הוא עשה משהו בכלל. כי הדגש... כן, אז קודם כל, אתה רואה מכאן ששאול הוא באמת יותר חשוב בעיני דוד. מה שהוא לא תופס בכלל. הנער בטוח שיונתן זה הטראומה. ואתה רואה שאצל דוד זה מת שאול, מלך ישראל. יונתן אומנם חבר טוב שלו, אהוב נפשו, אבל שאול זה המלך, זה כבודם של ישראל. זאת אומרת שלהבדיל, רבי נרצח. אז את הטראומה העצומה זה ראש ממשלת ישראל, מעבר לכל ה... זו התחושה הזאת, לא יודע מי מכם היה אז, רובכם הייתם אז בהכרה כזאת או אחרת. תודעה לאומית כלשהי. זה בדיוק את ההרגשה. ירו בנו, ירו בכל אחד מאיתנו. עם כל זה שלא הסכמנו עם דרכו ולא עדנו את אופיו. אבל זה ראש הממשלה. אצל דוד זה מאוד קיצוני, אתה רואה את זה. מי שלח ידו במשיח השם? איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויומר, זה גם מסביר למה אחר כך לא אכפת לו בכלל על יונתן, מה ששאלת. כי יונתן פחות מהותי פה. ויומר הנער המגיד לו, נקרו נקראתי בהר הגלבוע. למה הגעת לשם בכלל? מה חיפשת שם? הוא אגב כנראה לא נראה לוחם. כנראה באיך שהוא נראה ואיך שהוא לבוש ואיך שהוא התנהג. גם דוד עושה מערכת החשבון שלושה ימים עד שהוא הגיע ועד שפה ועד ששם. משהו פה לא מסתדר לו כל כך. נקרו נקראתי בהר הגלבוע. כן? עוד שבועיים נקרא את פרשת זכור. אשר קרחה בדרך. כן? ויקר ויקרב. נקראתי בהר הגלבוע. והנה שאול נשען. אני נקראתי, הלך לראות את הפריחה של האירוסים עכשיו בדיוק, מתחיל עוד מעט. במקרה, אמרתי, שביל ישראל חוצה שם, אז שביל המלאק עובר שם. אז נכנסתי לשם. את המלחמה, במקרה שאול גופתו מונחת שם, מוטלת פה. לא, אמנם חתכת אותנו רגע באמצע בסוגריים, אבל נחזור על זה בהמשך. בסדר? נדבר על זה בהמשך. ונקרא נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו. נא לצלצל בפעמונים. יפה מאוד. פעמיים מוזכר ששאול נפל על חרבו. התנ"ך מספר בדיוק איך זה קיה. ופה הוא מתואר כנשען על חניתו. תגידו, אולי בסדר, החרב נעוצה בו, והוא ככה מחזיק את החנית כדי לא לצנוח, אבל הוא רצה להפיל את עצמו לארץ. למה שהוא ישן על החנית? הנושא כלים ראה ששאול מת, נכון? נושא הכלים שעמד לידו ראה שהוא מת, גם הוא נפל על חרבו, וגם הוא מת. זאת אומרת, העדות הקרובה, המצלמה שמצלמת, מראה שזה כל מה שהוא מתאר פה בכלל לא נכון, לחלוטין לא נכון. לא, זה כאילו, לפי התיאור שהוא מתאר, עם אלה שחושבים שכן הוא עשה את זה, אז שאול כאילו נשאר עוד חי. כולם התאבדו, כולם נפלו. והוא היה ממוטט, הוא החזני השבץ, הוא אומר. החזני השבץ.
הוא האחרון שנשאר.
כן. מה ששוב, הסיפור המקורי זה לא ככה. שאול הראשון שהתאבד. שמואל הנביא לא יכול לספר את זה, אז גד הנביא, או נתן הנביא. בדברי נבואה. אז למה התנ"ך דואג שזה יהיה שונה? הסיפור שונה. כן. נזכיר משהו. עוד מעט נדבר על זה. יש לי איזה רעיון סביב מה שאת אומרת. כן, מה שאת אומרת, שיש הדמיה מאוד מעניינת בין מה ששאול לא עשה לעמלק לזה שנער עמלקי הוא זה שכאילו הורג אותו. סגירת מעגל. תכף נראה שבעיניי זה פתיחת מעגל לדוד. תכף ניגע בזה. והנה שאול נשאל על חליטו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו. עוד פעם הפעמונים צריכים לצלצל, זכוכית מגדלת. פרשים על הגלבוע. תושבת הגלבוע שדיברה לפני רגע, תגיד, האם פרשים יכולים לדהור על הגלבוע? ממש לא. ממה הוא מפחד?
מהחיצים.
מהמורים, אנשים בקשת. שוב, תיאור לא מדויק. זאת אומרת, תשבי את זה עד, כאילו, הקורא התמים שמסתכל מהצד. נכון, זה בדיוק כנראה מה שתופס אותו מיד בחשד. משהו לא מסתדר לו פה, משהו פה לא... כי הוא לא ראה את הדבר הזה.
אבל זה לא ייתכן שיהיו פרשים, נגיד כבר. נגיד
נמצאים בעמק, במקום מישורי. כן, זה מה שאני אומר, זה לא הגיוני. נקרא נקראתי בהר הגלבוע, והוא אומר, הפרשים הדביקו את שאול. כי נראה, זה מה שהוא ראה. הוא ראה את הפרשים ואת הרכב ואת המחנה הפלישתי. הוא ראה את הגודל והחוזק של המחנה הפלישתיים. הוא ראה את גופתו של שאול, שתכף ננסה להבין איך הוא ראה ומה בדיוק הוא קלט שם. מאיזה, איך אפשר שיש לו את ה... הרי בסופו של דבר יש לו את הכתר ואת הנזר ואת הצדה. יש לו איזה דבר, נכון? אבל מצד שני, הפלישתים לוקחים את הכלים, מסירים את ראש שאול ואת הכלים של שאול, נכון? אז מאיפה יש לו את זה? שדוד הרג אותו? בוודאות. אין לי ספק. נכון מאוד. איך אני יודע שזה נכון? שהוא הרג אותו בלי שהוא חשב שזה אמת. הוא אומר לו, ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך. כשאומרים מישהו דמך על ראשך, מה מתכוונים? אני לא אשם בזה שאני הורג אותך. אני הורג אותך על זה שפיך ענה בך. למור, אנוכי מוטטתי את משיח השם. זאת אומרת, רואה מבעליל שדוד לא מאמין לו. אז זה שאתה באת ואמרת, אני מוטטתי את משיח השם, עכשיו, לפי כל אמות המידה, הוא לא היה חייב מיטה. הוא לא היה חייב מיטה. למה הוא לא היה חייב מיטה? א', שאול, לפי איך שהוא מתאר, שאול היה טריפה. היה טריפה. אדם שהורג טריפה, לא חייב מיטה. על פי דין תורה. כן, זאת אומרת, לא יש שום סיבות, למרות שזה, שוב, בפשט הכתובים. אתה אומר, כל השאר דיבורים. תכלס, המלכי, אבל גם זה פיך ענה, אז למה לא כתוב? פיך ענה בך שהמלכי אתה. מה, כל אחד שאומר שהוא המלכי הזו, זה חייב מיטה?
אחד שהעמים שבסביבה
ירננו, למה הוא הרב אותו בגלל שהוא בידוק, הוא עלה במלוכה, וגם העמים בסביבה הוא רמז, זה רחוק קצת. אתה תשמע איך אני מסביר את זה אחר כך, איך בפשט הכתובים זה עולה, אז זה לא יראה הסבר משכנע כל כך. פחד בעמים מסביב, שיגידו, הוא הרג אותו בגלל שהוא המלכי. דוד המלך שחט את כל העמים פה מסביב, אכפת לו בכלל. המלכי יותר, המלכי פחות. אלא פה הוא אומר לו מפורש, הוא אומר לו, כי אתה אמרת שאתה שלחת את ידך במשיח, מוטטת את משיח השם. על זה שאמרת את הדבר הזה, על זה אני הורג אותך. ואיזה דין הוא הורג אותו? לא מדין תורה, ממש לא, כי דעת בעל דין בדין תורה במצב כזה, לא הורגים, שוב אופן לא הורגים. אם אדם בודה שהוא רצח, מה פתאום לא מוצאים, לא הורגים אותו. אחת הסוגיות הקשות היום באמת במדינה זה גביית ההודעות במשטרה. שזה לא ראייה מספקת. על פי דין תורה, אז אמנם נכון, תכף תראו שעל פי דין תורה יש מצב שאפשר לעשות את זה, מה שהמדינה עושה זה לא לגמרי נגד דין תורה. ולפי דין תורה צריך שני עדים, בוודאי, מצב כזה, צריך שני עדים, או בסיטואציות מסוימות, קצת משהו טיפה שונה, אבל מאיזה דין הורג אותו דוד? מדין המלך. מדין המלך. זאת אומרת, דוד הורג אותו מדין המלך שלו עצמו. זאת אומרת, שאני המלך, ואני מחליט שמי שאומר שהוא פגע במשיח השם, מי שאומר שהוא פגע בשאול חייב מיטה. חוקק על המקום חוק, ושקרא היום חוק פרס. אז הוא חוקק חוק נער המלכי. משפט שדה לנער, חוקק חוק מהיר. מי שאמר שהוא שולח את ידו במשיח השם, אני עושה את זה בצורה מצחיקה קצת, אבל לא, זה באמת זה באמת הדבר. מלך ישראל יכול לעשות את זה. משפט המלך. על הודעת פה, הורג על הודעת פה. אתה אמרת ששלחת את ידך במשיח השם, אף על פי שאני לא מאמין לך, אני הורג אותך. כי אמרת. כן? מלך יכול לעשות כזה דבר. ורואים מפה שדוד לקח את המלוכה. זה הסימבוליקה, זה סקירת המעגל. מתי דוד לוקח את המלוכה? אתם זוכרים מי עצר אותו? מי עצר אותו כשהוא בא לקחת את המלוכה? לא? לא? נו, אגף אנשים? אביגיל. אביגיל עצרה אותו בזמן. נכון? שהוא הלך להרוג את נבל הכרמלי ולקחת את המלוכה בשביל שהוא ביזה את שאול, ביזה את שמואל, ביזה את דוד, מי דוד ומי בן ישי, רבים העבדים המתפרצים. אביגיל עצרה אותו. פה, כבר אביגיל לא צריך לעצור אותו, אלא היא לידו. היא עכשיו עושה לו בראש, הוא שואל את אביגיל. זה לא נוקד. אז הוא הורג אותו. הורג אותו. מאיזה דין? מדין המלוכה שלו עצמו. הוא לוקח את המלוכה, הדבר הראשון המלוכני שעושה דוד, זה להרוג את מי שאמר שהוא מוטט את שאול. ובא עם הקטר של שאול כדאילו להמליך את דוד. תודה רבה לך. זה
סגירת מעגל.
אתם מבינים? זה פתיחת מעגל. זה בדיוק שצריך להגיד עכשיו למי שאמרה, נכון? מי שאמרה שזה נראה כאילו סגירת מעגל נער המלכי בדיוק להפך. זה פתיחת מעגל דוד. דוד עומד פה בניסיון היום ונורא. היום ונורא. בא אדם עם הכתר של שאול, הוא יודע מה זה הכתר של שאול, הוא ניגן מול הכתר הזה לא אחת ולא שתיים. הוא יודע בדיוק שזה אמת, זה לא שקר, זה הכתר של שאול, וזה ההצדעה של שאול. אז לקבל את זה ביד, מביא לו את זה, ואת יודעת מה שאת אמרת, מה שאת הזכרת, זה בדיוק המבחן האדיר לדוד. זה מבחן האמת לדוד. סגירת המעגל, מגיע לו. מגיע לו. הנה, המלך המלכי. את התפיחה לנער המלכי, הוא אומר, נו, תפלק, תודה רבה, שם את הכתר על הראש, חבר'ס, אני המלך. הדבר הראשון שעושה דוד, זה מראה לכולם מסביבו, לכל האנשים האלה שכבר חיכו ליום הזה ששאול ימות, נכון? לא אחת ולא שתיים, הם אפילו רצו לעשות את זה במו ידיהם, אנשים הכי קרובים לדוד, והורג את מי שרק אמר שהוא עשה, למרות שכולם מבינים מיד שמשהו פה לא בסדר, ואנחנו הקוראים מהצד יודעים בוודאות שהוא שיקר, שהוא לא הרג את שאול, שאול התאבד, שאול מוטט את עצמו בחרב, הוא לא יודע את הפרטים המדויקים. יש אי סימטריה, לך הקורא מהצד אתה יודע בוודאות, מה שדוד רק חושד אתה יודע בוודאות שהוא שקרן. אז למה דוד הורג אותו? בשבילי ובשבילך, בשבילנו דוד הורג אותו. שידע כל אדם מישראל שמלוכה לא לוקחים ברצח. גם לא בצורה עקיפה. גם לא בבשורה. ומגיש לו את הכתר של שאול. תודה רבה שאתה נותן לי את הכתר של שאול. אני לא צריך ממך את הכתר של שאול. מלוכה מקבלים מהקדוש ברוך הוא. לא לוקחים אותה. גם לא מתנה מיד סוחר עתיקות נולאוז וגנב שפל וקטן. לא מקבלים את זה. מהקדוש ברוך הוא מקבלים את זה, ואחר כך מכל הציבור הישראלי. שלב שני. כשהציבור ירצה את דוד למלך, אז הוא יהיה מלך. יש פה מבחן אדיר. זה ממש דברי דוד האחרונים. הנה דוד עכשיו עומד, ללא שאול, אבל עם שאול. שאול עדיין פה. וההוצאה להורג של הנער הזה, היא בדיוק באה להציב. לכן זה טקס שלם. הוא אומר לאחד מהנערים, פגע בו, נותן פקודה למישהו לעשות את זה, כדין מלך. לא עושה את זה בעצמו. היא כבר מפעיל פה את מפעיל את משפט המלך, הורג אותו שלא על פי דין תורה, על פי דין המלוכה. עושה את כל הסממנים כדי להבליט מה המשמעות של מלוכה בישראל. מה זה מלוכה בישראל? עכשיו בוא ניגע עוד פעם בנער העמלקי. אחרי שהבנו מה קרה לדוד פה בכל הסיפור הזה, בוא נחזור רגע לנער העמלקי. מה המניע שלו? אז קודם כל שואל אותו, איך אתה יודע ששאול מת? אז הוא מספר את הסיפור. נקראתי על בר הגלבוע, ובעלי הרכב ידביקו, אמרנו שזה שקר, הוא נשען על חליתו, והנה שאול נשען על חליתו, והנה הרכב בעלי הפרשים ידביקו, ואיפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי ואומר, הנני. אגב, זה מעניין מאוד. אם הוא בורח מפלי הפלישתים, והוא פונה לאחוריו, מאיזה צד מגיע המלכי לפי מה שהוא מספר? מהצד של הפלישתים. אז גם זה משהו מטורף, אתם מבינים? זה משהו, שוב, דוד מנסה לצייר את התמונה. בדיוק. שאול בורח מהפלישתים ופונה אחורנית, מישהו שאלה את זה, מה משמעות המילים ואיפן אחורה בפסוק ז', שאלה יפעת. זה מעולה. השאלה הזאת מציגה בדיוק את השקר שלו. איך יכול להיות ששאול בורח מהפלישתים, והוא מסתכל אחורנית, והוא רואה את הנער המלכי. תגידו, כולם בורחים, והוא נקראתי. כאילו, היו עוד לוחמים, היו עוד אנשים נוספים. משהו מוזר מאוד. אם נקראת להר הגלבוע, אז איך אתה עכשיו נמצא פה בין הפלישתים לשאול? משהו לא מסתדר, לא הגיוני. הלאה. ויפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי ואמר הנני. ויאמר לי, מי אתה? יש לו זמן עכשיו לשאול, מי אתה? זה חשוב לו, מי הוא? מה זה חשוב, מי אתה? ויראני, ויקרא אליי ואמר הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו. אגב, שימו לב שיש פה קריב וכתיב. קריב וכתיב. ויאמר אליו המלכי אנוכי. ויאמר אליו המלכי אנוכי. ואת כאן רואים את מה שהזכרת, שזה רוח הקודש אמרה. כן, אתם זוכרים איפה עוד ראינו כזה דבר? כשהתרגשנו מאוד שראינו את הקריב והכתיב הזה? תשימו פה אצבע, תסתכלו בשמואל א', פרק תתוו. פסוק ט' זין. ויאמר שאול אל שאול, הרף, ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה. ויאמרו לו דבר. מה זה קריב וכתיב, ויאמרו לו דבר? ויאמר לו דבר. כן, הזכרנו את זה, לא היית משיב עושה. כן, אמרנו, זה צריך לראות את התמונה. הרי שאול לא עשה את מה ששמואל ציווה אותו. הוא עבר על כל מה שכתוב בתורה, כל הרגע ההיסטורי של עם ישראל עומד עכשיו על כף המאזניים. והוא פספס ומתחיל לשקר ולהגיד כל מיני דברים, עשיתי ומה עשיתי. אמר לו, רבו לשמואל, עזוב, הרף, עזוב. אתה רוצה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא אמר לי אתמול בלילה? ויאמרו לו דבר, יצא בת קול מן השמיים, כל נשמות ישראל שבשמיים צועקות, תגיד לו כבר! תעיף אותו! מטורף מה שהיה פה. והיא אומר לו דבר, אבל מאחור הקלעים, מי אומר לו? והיא אומרו לו דבר, כל מלאכי מרום, תגיד לו כבר. אל תיתן לו פה להתפתל, להסתבך בעוד שקרים ובעוד הבלים. תגיד לו. כן? אז אותו דבר פה, תראו את הסגירת מעגל. ויומר, ויומר אליו המלאכי, לא ואומר אליו. האמירה הפשוטה של הנער שאומר לו המלאכי, זה לא המלאכי. ויומר, זה לא המלאכי אומר, זה המציאות, כן? שככה הסתיימו חייו של שאול, ככה הסתיימו חייו של שאול, או ככה הסתיים סיפור שאול. ויומר אליי, עמוד נעלי ומוטטני כי אחזני השבץ, כי כל עוד חול עוד נפשי בי, ואמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. כן? וכאן רואים שהוא יודע שהוא נפל. כן? מה זה אחרי נפלו? אז הוא נפל, שבר את הברך, מה זה נפל? ויקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו ואביהם אל אדוני הנה. כן? הנה זה, בבקשה, כך, זה שלך, נותן לו. ויחזק דוד בבגדיו ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול. כן? עד הערב לא מתעסקים בכלל עם האמנר המלאכי הזה, שום דבר. וגם כל, תגעו דגש, וגם כל האנשים אשר איתו, וגם כל האנשים אשר איתו, כולל יואב, וכולל אבישי, וכולל כל הבני בליעל ואנשי רוע האלה שרצו להרוג את שאול, וכמעט אפילו להרוג את דוד. אז זה שהוא לא הורג את שאול. ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול, ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. כן? שימו לב לסדר. קודם כל על שאול, אחר כך על יהונתן, אחר כך על עם השם, ועל בית ישראל שנפלו בחרב. מה זה חילול השם? מה? עם השם זה קדושת הכלל, זה קדושת הכלל. קדושת ישראל, זה חילול השם. זה כישלון של מדינת ישראל. חילול השם שאין כדוגמתו. ועל בית ישראל, זה אנחנו. זה אנשים וילדים ואנשים שנהרגו, זה אסון. אחרי שנגמר, ויומר דוד אל הנער, כן? אחר כך, אחרי שנרגעו עד הערב או למחרת בבוקר, ויומר דוד אל הנער המגיד לו, אי מי זה אתה? מאיפה אתה? ועכשיו הוא כנראה כבר מרגיש את השינוי בטון הדיבור. כן? אי מי זה אתה? זה אגב מראה שזה לא דואג האדומי. כאילו, דואג האדומי דוד מכיר היטב. הוא ראה אותו. הרי בסיפור עם אביתר, הוא אומר לו, אנוכי הסיבותי בכל בית אביך. כי שם, ידעתי כי שם דואג האדומי. שוב, כי הוא לא מאמין לכל הסיפור הזה. הוא לא מאמין לו. ויומר בן איש גר המלאכי אנוכי. אז אתה רואה שעכשיו הוא מרקח את זה. הוא מרקח את מה שהוא אמר לשאול. לשאול הוא אמר המלאכי. ויומר אליו דוד, איך לא ירדת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? אין תשובה. אין לו מילים עכשיו. מה הוא יגיד? תראה, אני לא באמת הרגתי אותו, אני רק הסברתי לך סיפור. אין לו מילים, הוא לא יכול להגיד שום דבר. מה הוא יגיד? הוא כבר היה מת. כן, הוא אמר שהוא שלח את ידו. כן. כן. אתה רואה פה שהוא לא עונה, זה גם מראה שהוא שיקר. הוא לא מנסה לענות. ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו. ויקהו וימות. ויאמר אליו דוד דמך על ראשך. אחרי שרואים את הדם על הראש, אז הם מבינים. דמך על ראשך. כי פיך ענה, ולמה דמך על ראשך? כי פיך ענה וך, אני חושב שזה יותר בשביל האנשים שסביבו, זה לא להוא. זה דווקא יפה. אם הוא אמר לו את זה אחרי שהוא הרג אותו, אז עכשיו זה מובן, כשבעצם דוד רוצה לעשות את זה בשביל האנשים שסביבו. תראו מה היחס שלי למי שרק אמר שהוא הרג את שאול. כי פיך ענפיך ענה וך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. על זה בלבד הוא נהרג. מה, אז איך באמת הגיע לידו הנזר? יש שתי אפשרויות ריאליות שבאמת הנער המלאכי הזה המניע שלו ומה שהוא עשה שם. כן. תראו איפה יכול להיות המרווח. בעיניי יש שתי אופציות. לא יודע, אני פעם דפתי אחת הפני השנייה, היום לראות לי שוב שוות ביניהם, תבחרו אתם כל אחד את ההסבר, או שתמציאו לי הסבר שלישי, זה עוד יותר טוב. תשימו לב מה קרה בשעת הקרב. וירא נושא כליו כי מת שאול, יש לנו את העדות בפרק שמואל א' פרק למד א', פסוק ה', ויקח שאול את החרב ויפול עליה. וירא נושא כליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו וימות אמו. וימות שאול ושלושת בניו ונושא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעמק, בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. סוף המלחמה, עם ישראל מקבל כבר את השמועה ששאול מת. שמות לב? שמים לב? זה כבר קורה מיד. מיד, באותו יום. ואם ממחרת ויבואו פלישתים לפשט. יש עוד יום. נקראתי בגלבוע. יש לו זמן. מצא אדון המלכי את גופת שאול. מיד חמד את הזהב ואת הזה לעצמו. אבל אמר, ויש לי משהו עוד יותר גדול לעשות פה. אני אבשר לדוד, עוד ימנה אותי. ייתן לי כבוד. ישים אותי שר משריו. נהיה דואג האדומי שתיים. מה עושים יותר כסף? אתה רוצה שאני אדבר איתך קצת על הפוליטיקה הישראלית להבדיל? או לא להבדיל. מה אנשים, איזה אדוונטג'ים, כל מיני יתרונות אפשר לקבל מכל מיני מצבים, איזה חשבוינס עושים. רק תקשיב לרדיו, איך החברים של כל מיני אנשים, שרים בממשלה מדברים עליהם, חבריהם מדברים עליהם, אז אתה רואה שזה, יש פה איזה אינטריגה, הוא רוצה, יש לו, הוא מצא, יעלום, אתה יודע מה זה למצוא את הכתר של המלך? אז תגיד, זה בבורסה, את התכשיטים, זה שווה 500,000 שקל. אבל אצל דוד, זה שווה 30,000,000 שקל. זה לכל החיים, זה משרה לכל החיים, זה כבוד, זה מעמד. אז הוא תפר את הסיפור, הוא ראה את שאול דקור בחרבו, הוא ראה את הנסיבות שיש מסביב, ראה את מחנה פלישתים, הוא לא ראה את הסיטואציה ממש, איך ששאול נופל על החרב וכדומה. אז הוא סיפר גם שהוא גם הרג אותו, כי הוא חשב שדוד יאהב את זה. זה רק יוסיף לו עוד נפח. הוא לא מכיר את דוד מספיק טוב בשביל לדעת מה דוד. הוא לא היה עם דוד במחנה להבין כמה דוד היה מוכן שיהרגו אותו וששאול לא יהרג. את זה הוא לא הבין. אבל הוא חשב שמה הכי נורמלי והכי טבעי, אני אביא לו את הכתר של שאול, איך הראש שלו עובד. מי שמחפש מציאות בזמן מלחמה. זה המלכים, זה בדיוק המקום שלהם. כן, כמו צבועים ושואלים ונמרים, ולא נמרים דווקא לא, צבועים ונשרים, אוכלי נבלות כאלה. באים במלחמות, אוספים, לא מפחדים מהקרב עצמו, הם ניטרלים כאלה, הם מהאום, הוא לא מפחד. מסתובב שם בין לבין. זה אפשרות אחת, שהיא סבירה. יש לו את המרווח. יש לו את הזמן, שאול נהרג כנראה בצהריים, עד הערב, יש לו ערב שלם לחפש, אחר צהריים שלם לחפש מציאות. ומצא, לא פחות ולא יותר, את המציאה הגדולה מכל, את הקטע של שאול עם האדוונטג'ים שיכול לקבל מזה, מדוד המלך. וזה מה שהוא רצה. ודוד כנראה קלט את זה מהר, וסוגר את הסיפור מהר גם כן. אפשרות שנייה, שהוא נשלח על ידי הפלישתים. הוא משחק משחק כפול. הוא באמת מגיע עם הפלישתים, והם שולחים איתו את הכתר של שאול לבשר. הרי הם צריכים לשלוח אנשים לבשר להרים שלהם, נכון? כתוב מיד שהם שלחו את כליו ואת ראשו, נכון? הם שואלים, מי מתנדב לרוץ לבשר? אני מתנדב. למה אף אחד לא רוצה להתנדב? למה אף אחד לא רוצה להתנדב? למה? להתנדב לבשר לאנשי גת ולאנשי אשדוד. לרוץ עכשיו לבשר בשורה טובה. קודם כל אנשים עייפים מהקרב. עייפים. זה היום מלחמה גדול. יום שלם של מלחמה. לעלות אל הגלבוע זה לא פשוט מהצד הזה שהם באו. אז עייפים, סתם עייפים. הוא לא נלחם, הוא סתם איזה אחד שנקרו נקרה, מחכה להם להזדמנויות. ומחפשים עכשיו שליח לבשר בשדות פלישתים. הם לא מדקדקים, אצלם הרי יש בליל עמים. הם לא כל מיני שכירי חרב שנמצאים שם. הם לא עושים תעודת זהות, הם לא מבקשים מי אתה ומה אתה ובין מי אתה. למרות שאצל דוד כן ראו שהם חשדו, אבל זו הייתה קבוצה. הייתה פה קבוצה של יהודים, רואים מיד שהם עיוורים. הראיה שמלך גת היה מוכן לקחת אותו איתם. לא הייתה לו בעיה עם זה שבאים יהודים איתו למלחמה. זה דרכם של הפלישתים, שהם, יש להם בליל כזה של עמים. והוא מתנדב. אז הוא שואל, למה האחרים לא רוצים? אז אמרתי, הם עייפים, מה עוד הסיבה שיכולה להיות? ש? למה לא אמינו? מפחדים. ממה מפחדים? רוצים לרוץ לזה, נו, ניצחנו במלחמה, למה שלא לרוץ לבשר הודעות? נותנים להם את הכתר של המלך, ואת הראש של שאול, וכל מיני זה. אז הולכים אחד עם הכתר, עם הראש, לאשדוד, עושים חלוקה צודקת. את הראש לאשדוד, את הכתר לגת, את הזה לזה, לכל מקום, שולחים קצת מהכלים. נכון? הפלישתים לוקחים את הכלים של שאול. הם מוצאים את גופו, הם עופים את ראשו, לוקחים את כליו, נכון? ומבשרים. אז למה שלא אחרים ירצו לבשר? למה שתהיה איזה בעיה פה שמישהו צריך להתנדב וזה דווקא הוא הנער המליקי לפי השקפת עולמי? כי מה עסוקים עכשיו הפלישתים? ושולל. פרייר מי שהולך. מי שהולך פרייר. הוא מפסיד את כל העיקר. עכשיו זה הזמן להיכנס לבתים, להרוג, לשדוד, לאנוס, לעשות כל מה שצבא מחכה לו הרבה זמן. זה התשופר של המלחמה. עכשיו את התשופר להפסיד. באנו רק לעבוד, לא באנו ליהנות. אז אף אחד לא רוצה ללכת. שואלים מי מתנדב, הוא מתנדב, מרים יד, לוקח, יאללה, קח את זה לגת, תביא לגת. הוא הולך, 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 חושב בדרך, מה אתה משתלם? המלכים הם כאלה... קוסמופוליטים, בהתחלה הוא מוכן לעבוד בשירות הפלישתים, ואחר כך עובר בשירות, זה יכול להסביר למה הוא בא מהצד הזה של... הוא בכלל לא היה בקרב. עכשיו זה יכול להיות מאוד מובן, אי דיוקים שיש לו בסיפור. הוא בכלל לא היה שם... הוא היה במחנה פלישתים. הוא שמע את הסיפור. הוא שמע את הסיפור. זה כמו טלפון שבור. הפלישתים סיברו ששאול נפל על חרבו. הפלישתים סיברו שהמרכבות הדביקו אותו, כי זה מה שהוא ראה. זאת אומרת, הוא צירף כמה תמונות ועשה סיפור משל עצמו. אבל הוא בעצם היה, סתם, הלך להביא את הכלים. וזה אני אומר, התמונה הזאת יותר חזקה, בגלל שבאמת התיאור הראשוני מתאר שהפלישתים הגיעו לגופה של שאול, הפלישתים קרתו את ראשו, הפלישתים לקחו את כליו. זה כולל את הכל כנראה, זאת אומרת, אם עלה הסיפור שהוא מספר לדוד, היינו מבינים איפה, הייתי שואל אותך, איפה הכתר של שאול? אתם אומרים, ודאי, אצל הפלישתים, מה זאת אומרת? הנה כתוב פורש, שהם הורידו את ראשו ולקחו את כליו. עכשיו תשאלו, אז איך זה הגיע לנער הזה? אז אמרתי, יש שתי אפשרויות, שבעיניי שוות ערך. או שהוא התברג שם בדיוק בחצי בוקר, חצי אחרי הצהריים הזה, שהפלישתים הולכים לנוח ולשדוד שם, להתנחל בכל מיני יישובים ישראלים, ורק למחרת הם באים לפשט את החללים, ורק למחרת הם מוצאים את שאול. לגופו, ובינתיים הוא הצליח לעבור שם מסתובב ומצא מציאות, והחליט ללכת לעשות על זה קופה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא בכלל לא הסתובב שם ולא שום דבר, הוא היה במחנה, הביאו את הראש של גוליאת, סיפרו את הסיפור של, של שאול, סיפרו את הסיפור, שאלו מי מוכן ללכת להביא, לבשר בגת ולהודיע בחוצות אשקלון, הוא הרים יד, אני מתנדב, יאללה, הוא לוקח את זה, תביא לגת, הוא בדרך, הוא עשה 180, אפילו לא 180 מעלות, הוא רץ לגת, והחליט שצקלג יותר חשוב, ולתת לדוד, זה ייתן לו יתרון מסוים. זאת אומרת, בשני התיאורים, המגמה שלו היא אותה מגמה. הוא יכול להוציא רווח גדול מאוד מהכתר, יותר מאשר הזהב שיש בו. ישתלם לו ללכת להביא את זה לדוד. כן.
אבל היינו בפרטים של איך שהגיחו את שאול. אני זוכר את הפסוקים שיצא המשחית, לחפש את, להתפצל לשלוש רשות.
נכון. מלך הארץ.
אז אם ידעו שברגע שמת שאול, אנחנו צריכים להעמיד למבחן דמות אחת. אישיות אחת. עכשיו, פלישתי לא שייך שילך. למה? כי זה יהיה פשוט, זה יהיה שקוף מדי. אנחנו צריכים לשלוח קוסמופוליטי, כמו שאמרת.
אתה אומר, בכלל, יש פה איזה תוכנית זדונית של הפלישתים לבדוק... תראה, זה אתה... המעט ספרי בלשים שאני קראתי והסרטים שראיתי לא הביאו אותי לחשוב עד כדי כך. פלישתים הם עם וזה, אבל עד כדי כך, מניפולציות, אתה יודע מה? תמיד חשבנו שהפלסטינאים טיפשים, מסתבר שכנראה יש להם גם כן איזה אורמות כאלה. לך תדע מי הם הבריגו לנו שם בפנים. אני לא יכול להכחיש, אין לי איך להכחיש את זה. תראה, מה שיכול לחזק את מה שאתה אומר זה שדוד מיד מבין שהוא צריך לעזוב את צקלג. אבל מצד שני, הוא צריך לעזוב את צקלג, כי אין מלך בישראל, והוא יודע שהוא המלך. אז זה לא מוכיח. זה נשאר שקול. האם הפלישתים היו מודעים למה שקרה פה? לא, לא נראה כל כך שזה מוטרדים מזה גם.
זאת אומרת,
אבל השאלה היא באמת, מהר עושים את החשבון, שאם עכשיו הרגנו את שאול, שאול מת, אז עכשיו דוד מולך. נראה לי שזה קצת רחוק להם. הם עכשיו עסוקים בדברים אחרים. ועד שהם שומעים שדוד נמלח, זה רק שהוא כובש את ירושלים. לפני זה הם לא מתסכים איתו בכלל. הוא שבע שנים בחברון, הפלישתים לא מתסכים, אין שום מלחמה. לא עושים כלום. גם דוד מתארגן, ויש צבא, ויש זה, ולא, תמיד, נראה לי קצת מוזר שהם עכשיו עוד נזכרים שיש איזה דוד שצריך לטפל בו. הוא בכלל עכשיו אצל אחיש מלך גת. תמיד, אחיש מלך גת אמר להם שהוא נאמן. הם מפחדים שפה במלחמה הוא יעשה, וזה הם קראו נכון את המצב. זה השכל שלהם עבד נכון. להגיד שהם היו עד כדי כך מתוחכמים, אני לא בטוח. כן, אז מישהו שואל, אם שאול ויונתן יקרים לדוד, אז למה לא ניסה לעזור להם? וזה דיברנו שבוע שעבר, בעריכות רבה. היתרון של האינטרנט שאפשר לשמוע את זה רטרואקטיבית. רק לדפדף. האם זהו אחד מצאצאיו של אגג? שואלים, לכאורה כל העמלקי חוסל בימי שאול ושמואל. לא, אז קודם כל לא כל העמלקי חוסל בימי שאול ושמואל, בוודאות שלא. קודם כל הגדוד העמלקי הזה של דוד עכשיו, נסו ממנו 400 נערים. עוד לכו תגידו לי שאחד ב-400 הנערים הזה, הוא רץ עכשיו לגלבוע וחיפש מציאות שם. אז זה לא מדויק, היו עוד עמלקים, היה גדוד עמלקי. מה שדוד, מה ששאול מצווה להרוס זה את עיר עמלק. כן, את עיר עמלק שנמצאת שם בנחל, באזור הבשור. אבל יש גדודי עמלק שמפוזרים, כל מיני שבטים כאלה שמפוזרים בכל המזרח התיכון. ואותם לוקח זמן עד שמחסלים אותם. כן, אם הוא התגייר, אז בכלל מובן איך הוא...
אבל הוא היה בחיים, והוא לא עשה את הגיור. הוא בן איש גיר עמלקי.
כן, שאלה מי אמא שלו, אתה אומר. זה שאבא שלו עמלקי. באשר לאפשרות הראשונה, כתוב, וימצאוהו המורים. הם ידעו ששאול נמצא באזור, מה ההיגיון שהשאירו אותו בשדה הקרב יום שלם. שאלה טובה מאוד. שאלה נוספת ששואלים, תכף מתייחס. לא, פקפצה לי השאלה. ולמה נפלאתה לי אהבת, נפלאתה אהבתך לי ולא אהבתי לך? כן, שואלת רחל, למה הוא אומר נפלאתה אהבתך לי? אבל זה גם ענינו על זה, על השאלה הזאת. והסברנו שהפלא הגדול זה שדוד, זה שדוד צריך את יונתן, זה לצורך. הוא צריך מי לו יותר מבין המלך שיכול לגונן עליו ולהציל אותו. באמת חזל אומרים שמיכל אוהבת אותו בתוך הארמון, ודוד ויונתן בשדה. זאת אומרת, יש לו שני עוזרים גדולים אצל בית שאול. מיכל בפנים ויונתן מבחוץ. הם מסייעים לדוד. מצילים אותו מבפנים ומצילים אותו בחוץ. בשדה שהוא נמלט ובאי ביותם בשדה. אז נפלאתה אהבתך לי, זה הפלא הגדול. זה מסביר שזה בכלל לא קשור לאהבת... זה לא בהשוואה בכלל של אהבת בשר ולא שום דבר מהסגנון הזה. אלא משהו רוחני מדהים שיש כאן. שכל הנסיבות שבעולם יש שיונתן יסנה את דוד ובכל זאת הוא אוהב אותו כנפשו. ממש. אז זה שדוד, מי שגם העירה קודם, אמרתי שאני אגע בזה, מי שהעירה איזה הערה כזאת, על אהבת דוד ויונתן, ורואים שכאילו מי אהב את מי יותר. כן, יונתן אהב את דוד יותר מאשר דוד אהב את יונתן, זה לא מדויק. לאיפה אני רואה שזה לא מדויק? כי תסתכלו בשמואל א' פרק כ', כן, עד כי, כתוב, עד כי דוד הגדיל. שמואל א' פרק כ', פסוק למדהי, ויהי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו, ויאמר לנערו רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה, הנער רץ, והוא ירה חצי לאווירו, שוב החיצים, החיצים, קשת יונתן, החיצים, הוא פחד מהמורים, אנשים בקשת. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר לו החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער, אשר לו, ויאמר לו לך והעיר. הנער בא ודוד קם אצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. זאת אומרת, דוד מבין את גודל ההקרבה והאסון של יונתן. דוד הוא אסונו של יונתן. אסונו של יונתן. ממש. אם חושבים על זה בעומק, זה ממש יונתן פשוט מחל על הכל, ויתר על הכל, נשכב על הגדר, ממש. ודוד מבין את זה, ודוד מעריך את זה. זאת אומרת, יש אנשים שעושים למישהו טובה, והצד שנעשה לו טובה לא יודע להעריך את זה בכלל. דוד יודע להביא, הוא מבין היטב מה יונתן עשה בשבילו. מה המשמעות של הדבר הזה. איזה איש אמת הוא. איזה איש אמת. ואומר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך, עד עולם. תראה לי עוד אנשים שזה מה שביניהם. בעל ואישה, תראה לי. ששכינה ביניהם ככה, באופן הזה. נפלט לי אהבתך מאהבת נשים. רואים את מה שביניהם, המשותף שלהם. מה הם רצו להשיג ביחד? לאן הם פנו? כזאת עוצמה, כזאת נאמנות, כזה יחס. כן? זה ברור שזה יונתן הגדיל לעשות, ודוד הגדיל להעריך את מה שיונתן עשה, למענו. כתוב פה ככה, בשל האפשרות הראשונה כתוב וימצאו המורים, הם ידעו ששאול נמצא באזור, מה ההיגיון שהשאירו אותו בשדה הקרב יום שלם. ברוך השם שהשואלת לא יודעת מה זה מלחמה, ושלא תדע לעולם. חירליקים שנלחמים אחרי יום קרב, לא מעניין אותם עכשיו שום דבר, חיסלו את כולם, השמש עומדת לשקוע, כל מה שהם רוצים עכשיו זה למצוא איזה מקום להניח את הראש.
או לצלם אותה.
לצלם וכבר, זה כבר פוסט מודרני כבר, זה עוד לא היה. אבל כל מה שצריך עכשיו, חירניקים, צריכים אחרי יום קרב אחד, צריכים לנוח. אני שירתתי בשריון, עשו לנו סדרת מלחמה. 72 שעות לא יצמנו עין. סדרת מלחמה. רק בטנק אפשר לעשות את זה, כי המפקדים לא יודעים שבינתיים עושים סבב כזה, רוטציה. התותחן הופך למטען, הטען ושים את הראש, נרדם איזה כמה שעות, כמה דקות, עושים איזה תחלופה מהירה. אבל חירניקים לא יכולים, אי אפשר. צריכים 72 שעות לרוץ בלי לישון, אי אפשר. צריך יום מלחמה, יום לנוח, או חצי יום לנוח, משהו. כן. איפה ישראל יכול לשבת, לבני? נו. הפלישתים הלכו לשבת שם. נכון. אז מי ישב שם? הפלישתים. ויבואו פלישתים, קראת. תקריא עוד פה בכל רם. ויבואו פלישתים. כן, יש עוד שאלות? מה ש... טוב, עצור אני חושב. מה? דואג, לא דואג. אתה דואג לדואג. טוב, בוא נבדוק את זה. הקינה לא הספקנו היום. בעזרת השם, שבוע הבא, נעשה ניגע בקינה. צריך רק אולי עד הערה אחת לגבי... לא, בעצם לא, זה כבר... זה אפילו לאחרי פורים, נכון? אין בעיה ביום שלישי של אחרי פורים. אתם כולכם שפויים ו... מה? אין בעיה. פורים מוקפים זה יום שני. אני מתכנן את העתיד. טוב, עד כאן. לילה טוב.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. תודה רבה.